בשיחות של הרב צבי יהודה על פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, תולדות, תמיד היה נוהג לומר שצריך לשים לב להתבונן בצורה שבה מתגלה אברהם אבינו בפרשיות שהוא מתגלה, לצורה שבה מתגלה יצחק אבינו. אברהם אבינו, הדמות של אברהם, כולה אומרת פעילות, עשייה, ואצל יצחק ההתבוננות מראה הפוך. הוא לא עושה, עושים איתו. והוא היה עומד על המשמעות של ההבדל בין שתי הדמויות האלה. מתוך התבוננות נוספת, יש מקום להתבונן בנקודה נוספת, שבאה לידי ביטוי בסיפורים, או בתיאור שהתורה מתארת את אברהם אבינו מצד אחד, ואת יצחק מצד שני. יותר מזה, את אברהם ואת יעקב אבינו, אברהם אבינו ויעקב אבינו. בתיאור שהתורה מתארת את אברהם אבינו מהרגע שהוא הגיע לארץ, אחרי שהוא קיבל את הציווי, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, התורה מספרת בפרוטרוט מה הוא עשה, לאן הוא הלך, מתארת את כל מה שעבר עליו, בפרטי פרטים. אותה צורה אצל יעקב אבינו. התורה מתארת את כל מה שעובר עליו מהרגע שהוא... והתרוצצו הבנים, והשנאה של עשיו, והבריחה לחרן, והעבודה אצל לבן, תיאור שלם, מפורט, והרדיפה של לבן, ואחרי כן כל הסיפור עם בניו, עם יוסף, ואחרי כן כשהוא מגיע למצרים, יש תיאור מפורט של כל מה שעבר, גם על אברהם אבינו, וגם על יצחק, על יעקב. ביחס ליצחק, התיאור שהתורה מתארת הוא מזערי. לא מתוארות כל הפעולות שלו, כל מה שהוא עשה, כל מה שעבר עליו. יש נקודות מסוימות שהתורה מראה לנו ביחס ליצחק. העקדה, שוב, כן, בהלם, לא כל כך בגלוי. אחרי כן, הסיפור של השידוך שלו, גם זה תיאור של אליעזר, מה שאליעזר עשה. אחרי כן, בפרשה שלנו, אז ויהב יצחק את עשיו, אבל, והברכות. אין תיאור של כל מה שעבר, הבארות, חפירת הבארות. התורה ממעטת לתאר לנו את מה שעבר על יצחק במשך כל הימים שהוא חי. קוף פי שנים, 180 שנה. והדבר אומר דרשני. יותר מזה. הרי הרמב"ן בפירוש התורה שלו, בספר בראשית, מדגיש בכמה מקומות את היסוד שמעשה אבות סימן לבנים. מעשה אבות סימן לבנים לא בצורה הפשוטה, דהיינו, הבנים צריכים ללמוד מהאבות איך להתנהג, אלא מעשה אבות סימן לבנים, אומר הרמב"ן, פירושו של דבר, שמה שעבר על האבות למעשה זה הכנה, תשתית, יסוד לכל מה שיעבור על הבנים במשך כל דברי ימי עם ישראל. הדמויות האלה, האבות, הם דמויות שהם דמויות יסוד. הם בונות את היסודות של כל מה שמתרחש אחר כך. מה שעבר על אברהם זה באופן קטן, באופן מזערי, כן, למה שיעבור אחר כך בגדול על הבנים של אברהם אבינו, על עם ישראל כולו. והוא הדין יצחק והוא הדין יעקב. אבל השאלה היא באמת איך בא לידי ביטוי המעשה אבות סימן לבנים בכל מה שעובר על יצחק, בייחוד לאור מה שעכשיו אנחנו אומרים, שהתיאור שהתורה מתארת בו את יצחק הוא תיאור קטן יחסית. אז מה המשמעות, איך יבוא לידי ביטוי המעשה אבות סימן לבנים ביצחק? ובאמת הרמב"ן במקומות מסוימים עומד על כך. הרמב"ן בפסוק מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, אומר הרמב"ן, קודם כל הוא שואל, הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, מה הכוונה הרעב הראשון? אז הוא אומר, אולי לא היה רעב בעולם עד ימי אברהם, על כן ימנה הכתוב ממנו. כי מה צורך להזכיר זה? למה התורה צריכה להגיד מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם? אבל אחר כך הוא אומר, ולדעתי נכלל, אחרי שהוא מביא כמה וכמה הסברים, הוא אומר, ולדעתי נכלל עוד בעניין רמיזה בעתיד. כי גלות אברהם אל מצרים מפני הרעב, רמז שיגלו בניו שם. רמז שיגלו בניו שם. ולכתו אל אבימלך לא היה גלות. כשאברהם הולך לאבימלך זה לא היה גלות. כי שם היה יושב ברצונו. אבל ירידתו של יצחק שם, הכוונה לאבימלך, לארץ גרר, מפני הרעב ירמוז לגלות. כי גלה ממקומו בעל כורחו והלך אל ארץ אחרת. והנה היה גלותו ממקומו אל ארץ פלישתים, שהיא ארץ מגורי אביו, וירמוז לגלות בבל, שהוא מקום מגורי אבותם שהיו באור כסדים. וירמוז לגלות בבל, שהוא מקום מגורי אבותיו שהיו באור כסדים. אז הירידה של יצחק, יצחק לא יוצא מהארץ, אבל הוא גולה לארץ אחרת, וזה נגד רצונו. אז הוא אומר, זה גומז לגלות בבל, שהוא מקום מגורי אבותם, גלו למקום מגורי אבותם שהיו באור כסדים. כך הוא אומר. וכן בהמשך, אומר הרמב"ן, על הפסוק, ויקרא שם הבאר עסק, בחפירת הבארות, אז אחת הבארות נקראת עסק, אז אומר הרמב"ן, יספר הכתוב ויעריך בעניין הבארות, ואין בפשוטי הסיפור תועלת, אומר, לא מובן, אין בפשוטי הסיפור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק, והוא ואביו עשו אותם בשווה, אבל יש בדבר עניין נסתר בתוכו, כי בא להודיע דבר עתיד, כי באר מים חיים ירמוז לבית אלוהים אשר יעשו בניו של יצחק, ולכן הזכיר באר מים חיים, כמו שאמר מקור מים חיים את השם, וקרא הראשון עסק, הבאר הראשונה נקראת עסק, אומר הרמב"ן, ירמוז לבית הראשון אשר התעסקו עמנו ועשו אותנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבו. והבאר השני יקרא שמה סתנה, שם קשה מן הראשון. עסק, סתנה זה שם קשה מן הראשון, מזכיר שטן. והוא הבית השני שקרא אותו כשמו שכתוב בו. ובמלכות החשברות, במלכות החשברות ובתקיעת מלכותו, כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. וכל ימיו היו לנו לסתנה, עד שהחריבו וגלו ממנו גלות רעה. והשלישי קרא רחובות, הוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו. והוא יעשה בלא ריב ומצא, והאל ירחיב את גבולנו. כמו שנאמר, ואם ירחיב השם אלוהיך את גבולך כאשר דיבר וגומר, שהוא לעתיד. וכתיב בבית השלישי ורחבה ונסבה למעלה למעלה. ופרינו בארץ, שכל העמים יעבדו שכם אחד. אז הרמב"ן מסביר, גם בפרשה הזאת של יצחק, כל עניין חפירת הבארות כנגד שלושת הבתים. הבית הראשון, הבית השני והבית השלישי. כך, על כל פנים, כמו שאמרנו, המעשה אבות סימן לבנים. אז מה שעובר על האבות, למעשה, כל מה שעבר עליהם הוא למעשה בבואה של מה שיהיה בעתיד עם עם ישראל. אבל עדיין צריך הסבר, זה נכון שהרמב"ן בחפירת הבארות מוצא את היסוד לכל שלושת הבתים, בתי המקדש שעמדו לישראל, אבל ההימנעות של התורה מהתיאור של כל הימים שבהם יצחק חי, מה עובר עליו? זה דורש הסבר. בהמשך, אומר הרמב"ן, בהמשך הפסוקים, אומר כך, על הפסוק, ויבואו עבדי יצחק, ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, אז אומר הרמב"ן, והבאר הזאת, הבאר הזאת להם, תרמוז על משכן שילו, ופלישתים סתמו, ובילקח הארון, וחזר וחפרו בו, כי כן השיבו הארון עם הדורון לאלוקים. אז מצד אחד, יש פה מעשה אבות סימן לבנים. בכל חפירת הבארות של יצחק, הרמב"ן מוצא יסוד לעתיד. המצד שני, התורה נמנעת מלתאר את מה שעבר עליו. ולכאורה זה חשוב, יש לזה משמעות. וזה מדוע? יש בבעל הטורים, על הפסוק, וירא אליו השם בלילה ההוא. אחרי התיאור של החפירה של הבארות, כתוב היה על משם באר שבע, וירא אליו השם בלילה ההוא, ויומר אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא, כי איתך אנוכי, וברכתיך והרבתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. אז בעל הטורים עומד כאן על הלשון של התורה. וירא אליו השם בלילה ההוא ויאמר, אנוכי אלוהי אברהם אביך. אומר בעל הטורים, אנוכי אלוהי אברהם אביך, ולא כתוב השם אלוקים. לא כתוב השם אלוקים. כמו באברהם ויעקב. אצל אברהם ויעקב מוזכר שם השם, שם הגנות. אבל אצל יצחק כתוב, אנוכי אלוהי אברהם אביך. לא כתוב השם אלוקי. באברהם כתוב השם אלוקי. וכן ביעקב. אבל אצל יצחק כתוב, אלוקי אברהם אביך. אומר בעל הטורים, לפי שנתייסר בייסורים, בלי מידת רחמים. לפי שנתייסר בייסורים, בלי מידת רחמים. הבעל הטורים, הפירוש הזה של הבעל הטורים, אז הוא, לכאורה, הכוונה שלו, לא מוזכר כאן שם השם, רק שם אלוקים, כי שם אלוקים זה מידת הדין. ויצחק הוא אומר, נתייסר בייסורים בלי מידת רחמים. פלא. כשאנחנו מתבוננים גם אצל אברהם וגם אצל יצחק, הייסורים שעברו על אברהם ועברו על, עברו על יעקב, הם לאין ארוך יותר גדולים מהייסורים שאנחנו רוצים ביצחק. נתייסר בייסורים בלי מידת רחמים. אברהם אבינו, הרמב"ן מביא בתחילת פרשת לך לך, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. אומר הרמב"ן, הוא היה בחרן. למה הוא היה בחרן? כי אומר הרמב"ן, כי הוא היה צריך לברוח מאור כסדים. אומר הרמב"ן, אבל הטעם מפני שעשו אנשי אור כסדים עמו רעות רבות על אמונתו בקדוש ברוך הוא. והוא ברח מהם ללכת ארץ כנען ונתעכב בחרן. אברהם אבינו בורח מאור כסדים, עשו עמו אנשי אור כסדים רעות רבות על אמונתו בקדוש ברוך הוא. אחרי כן הוא מגיע לארץ, אומרת לנו המשנה במסכת אבות, אברהם אבינו נתנסה בעשרה ניסיונות. הניסיונות שנעשו לאברהם אבינו בארץ ישראל היו ניסיונות קשים. לומר שיצחק נתייסר בייסורים ואברהם לא נתייסר. יעקב אבינו לא נתייסר. יעקב אבינו, הסיפורים, התיאורים שהתורה מתארת את יעקב, זה איסורים רודפים איסורים. הוא בורח מעשיו, הוא מגיע ללבן, וכמו שהתורה מתארת, מה שהוא אומר ללבן. עברו עליו איסורים בבית לבן, והוא חוזר לארץ, ויש לו את האיסורים של בני יעקב, שמעון ולוי בשכם. ואחרי כל הסיפור על דינה, ואחרי זה וישב יעקב בארץ כנען 17 שנה, ביקש יעקב לשב בשלווה. לא נאה לצדיקים שישבו בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. ואחרי כן אותי שיקלתם, כל מה שעובר עליו. והרמב"ן עצמו, כתוב שהוא בא לפרו, אומר לו פרעה, כמה ימי שני חייך? אומר הרמב"ן, מה זה לשאול כמה ימי שני? אתה בא אליך אדם לבקר אותך, אתה אומר לו, בן כמה אתה? אומר הרמב"ן, פרעה ראה שהוא נראה זקן מכפי גילו. הוא ראה על הפנים שלו, כמה ימי שני חייך? ומה אומר יעקב? מעט ורעים היו ימי שני חיי. ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי. מעט ורעים. אז לבוא ולומר שאברהם ויעקב, למה על יצחק מוזכר שם אלוקים, אלוקי, לא כתוב שם השם, שהוא היה בעל איסורים בלי מידת רחמים. הם לא היו כך, הם היו, כמו שאמרנו, לאין ארוך יותר. איזה איסורים היו ליצחק? ועיני יצחק כבדו מזרע, כתוב ועיני יצחק כאות. על יעקב גם כן כתוב, כבדו מזוקר, עיניו כאות, כבדו מזוקר. אז מה האיסורים שעברו על יצחק? כך אומר בעל התורים. לפי שנתייסר בייסורים, בלי מידת רחמים. מה הכוונה של בעל התורים?
יצחק היה איסורים בלי רחמים, אפילו שזה היה קצת
איסורים. לכאורה כתוב בגמרא במנחות, הגמרא במנחות מספרת, אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא, שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אומר רשי, מי מעכב על ידך מה שכתבת, שאתה צריך להוסיף עוד עליהם כתרים? אומר, למה צריך להוסיף כתרים לאותיות?
אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ טילים טילים של הלכות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראו לי. אמר לו, חזור לאחוריך. הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא ידע מה הם אומרים. משה רבינו, תשש כוחו. אומרת הגמרא, אחריכם, נתיישבה דעתו, חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אמר לפניו, אומר לו משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הראיתני תורתו, הראי נסחרו. אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו, ראה ששוקלים בשרו במקולים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו סחרה. ריבונו של עולם, זו תורה וזו סחרה. אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. משה רבינו שואל, זו תורה וזו סחרה? הרי משה רבינו תשש כוחו כשהוא ראה את עוצמת הלימוד של רבי עקיבא. אתה נותן תורה על ידי? יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אחרי כן, זו תורה וזו סחרה. אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. מה כתוב כאן? אז כבר פרשו הקדמונים שכוונת התשובה של הקדוש ברוך הוא, מה זה כך עלה במחשבה לפניי? הפירושים האלה מובאים בפירושים לעין יעקב. הקדוש ברוך הוא אומר לו, על פי היסוד, הגמרא אומרת, המדרש אומר, בפרשת בראשית, השם המוזכר בפרק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. ויאמר אלוהים יהי רקיע, ויהי רקיע. השם המוזכר הוא שם אלוקים. אומרים חז"ל, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף את מידת הדין עם מידת הרחמים. זה שנאמר אחר כך, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. בתחילה כתוב שם אלוקים. שם אלוקים זה מידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף את מידת הדין עם מידת הרחמים. אומרים המפרשים, זה הפירוש בגמרא, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי, פירושו של דבר, עקיבא, רבי עקיבא, שייך לכך עלה במחשבה. כך עלה במחשבה. התכנון האלוקי כביכול, ברור שאין פה, אין פה מציאות של שינוי, עוד מעט נסביר יותר בפירוט. אבל רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. העולם מלכתחילה בנוי על מידת הדין. אבל ראה שאין העולם מתקיים. עמד ושיתף את מידת הדין עם מידת הרחמים. אבל יש דמויות כאלה, יש אישים כאלה, יש בני אדם כאלה שהם שייכים לעלה במחשבה. לעולם המתוכנן עוד לפני שראה שאין העולם מתקיים. שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. רבי עקיבא שייך לעולם אחר. רבי עקיבא שייך לעולם אחר, לא לעולם שלנו. כך עלה במחשבה לפניי. הוא שייך לעולם של המחשבה, לתכנון כביכול, לתכנון הראשוני. ראה שאין העולם מתקיים. העולם לא מתקיים במידת הדין, לא יוכל להתקיים. אז צריך לשתף את מידת הרחמים. אבל יש כאלה, יש אנשים כאלה, יש דמויות כאלה, יש יצירות כאלה שהן שייכות למחשבה, לעולם המחשבה. זה מה שאומר בעל הטורים. בעל הטורים אומר, למה כתוב על יצחק לא מוזכר שם השם? אלוקי אברהם אביך. אלוקי אברהם אביך. אומר הבעל הטורים, לפי שנתייסר באיסורים בלי מידת רחמים. נתייסר באיסורים, אין הכוונה נתייסר באיסורים. נתייסר באיסורים פירושו של דבר שיצחק אבינו שייך לעולם של רבי עקיבא. לעולם שעלה במחשבה. לעולם שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא במידת הדין. הוא שייך לעולם אחר. שייך לעולם אחר. לא לעולם כמות שהוא היום. העולם כמות שהוא היום הוא עולם שלא יכול להתקיים בלי מידת הרחמים. אבל יצחק, מידת הדין. לפי שנתייסר באיסורים בלי מידת רחמים. בלי מידת רחמים. עד כדי כך שחזל במדרש אומרים על הפסוק, אומרים על הפסוק, רגע אחד, על הפסוק ותכהנה עיניו מראות, שנזכר על יצחק. אומר המדרש שכל אחד מהאבות, על אברהם אבינו כתוב, ואברהם זקן בא בימים. עד אברהם אבינו לא מוזכרה זקנה בתורה. אז אומר המדרש, ביקש אברהם אבינו, כיוון שאדם צריך לצוות על בניו לפני שהוא נפטר מן העולם, אז ביקש אברהם אבינו שתבוא זקנה לעולם, ואברהם זקן, נתמלה בקשתו. בהמשך אומר המדרש, יצחק אבינו גם כן ביקש. מה הוא ביקש? ראה, לא יאה לאדם שמידת הדין תהיה מתוחה כנגדו. ביקש שיבואו איסורים על האדם. יצחק אבינו מבקש איסורים. נתמלה בקשתו. יעקב, אומר המדרש, בהמשך לאותו עניין, יעקב ביקש שיבוא חולי לעולם לפני שאדם מת, ונתמלה בקשתו. הנה אביך חולה, לא היה חולי בעולם עד יעקב, כך אומר המדרש. אבל יצחק מבקש איסורים. מדוע? משום שכמו שאמרנו, יצחק שייך לעולם אחר, לעולם שנברא במידת הדין, זה עולם אחר. אצל יצחק, בניגוד לאברהם ויעקב, אצל אברהם ויעקב יש כביכול, בא לידי ביטוי, העולם כמות שהוא. העולם כמות שהוא הוא עולם שמושתת גם על ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף את מידת הרחמים עם מידת הדין. אברהם, כמו שאנחנו אומרים, חסד לאברהם. יעקב זה המיזוג של אברהם ויצחק. המיזוג של אברהם ויצחק, של מידת מידת החסד מצד אחד עם מידת הגבורה מהצד השני, המיזוג של שתי אלה מתגלה ביעקב, שהוא הבחיר שבאבות. אבל שוב, הוא שייך לעולם כמות שהוא. העולם אחרי שנתווספה אליו מידת הרחמים. אבל יצחק שייך לעולם של עלה במחשבה. הדברים באים לידי ביטוי במאמר חז"ל מפורסם שמובא בגמרא בשבת. כתוב בגמרא כך: יש פה קטע אחד שמתחיל לעתיד לבוא, יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו נא אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. לעתיד לבוא יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו נא אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. אחרי זה יש עוד מאמר, גם כן לעתיד לבוא. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מי דכתיב כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו וגומר. עוד פעם, כתוב כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלים. אומר רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, לעתיד לבוא, גם כן לעתיד לבוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו. יש פה תיאור, לעתיד לבוא אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. אומר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. התגובה של אברהם למה שאומר הקדוש ברוך הוא, בניך חטאו, ימחו על קדושת שמך. אמר, אימא לי ליעקב, אני רואה שאצל אברהם התגובה היא, ימחו על קדושת שמך, אולי אני אגיד ליעקב אבינו. מה יש? יעקב היה לו צער גידול בנים. כביכול, אברהם, בן אחד, הבן היקיר שלו, היקר שלו. אז הוא יכול להגיד, ימחו על קדושת שמך. אבל יעקב אבינו הרי נתייסר על הבנים שלו. היה לו צער גידול בנים. אפשר דבי רח מעליו. אולי הוא יבקש רחמים. זאת אומרת, רואים שכביכול, הקדוש ברוך הוא רוצה שיבקש רחמים. התגובה של אברהם, ימחו על קדושת שמך. אין בקשה של רחמים. אמר, אימא לי ליעקב, דאב אלי צער גידול בנים, אפשר דבי רחמה עליו? אמר לו, בניך חטאו. הוא אומר ליעקב גם כן, בניך חטאו. אמר לפניו, גם התגובה של יעקב היא אותה תגובה, ימחו על קדושת שמך. אומרת הגמרא, התגובה של הקדוש ברוך הוא, לשתי האמירות הללו, גם של אברהם וגם של יצחק, אמר, לא בסווי טעמה ולא בדרדקי עיצה. אין בסקנים טעם ולא בקטנים עיצה. אז אין לו ברירה, הוא הולך ליצחק. אבל ליצחק הוא לא בא בהתחלה. קודם כל הולך לאברהם ואחר כך ליעקב. אבל כשאין ברירה, אומר לו ליצחק, בניך חטאו לי. אמר לפניו ריבונו של עולם, התגובה של יצחק, בניי ולא בניך? מה אתה קורא להם בניך? הם הבנים שלי? הם לא הבנים שלך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת להם בני בכורי. עכשיו פתאום הם הפכו להיות הבנים שלי ולא הבנים שלך? בשעה שהקדמת, הקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת להם בני בכורי. ועוד אומר לו יצחק, אז נקודה ראשונה. נקודה שנייה אומר יצחק, כמה חטאו? בלשון שלנו, מה אתה עושה רעש? מה אתה עושה רעש? כמה חטו? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. נו, אז דל 20, תוריד 20, עד שאדם בן 20, בית דין של מעלה לא עונשים, לא ענשת עליי. אז כמה נשארו מתוך ה-70 שנה? 50. תוציא כפאי דלילותה, הרי בלילה אדם ישן. אז תוריד מתוך ה-50, חצי. חצי כבר הורדת. אז כמה נשאר? 25 שנה. מתוך ה-25 שנה, אדם רק חוטא, אדם אוכל, אדם ישן, כן? תרת ישראל, דצלו יהי, ומי חלו, דבית הכיסא, כמה נשאר? פשלו, תרת ישראל ופלגה. אז אומר לו יצחק לקדוש ברוך הוא, אם אתה סובל את כולם, אם אתה לוקח על עצמך את ה-12.5 שנים האלה, נו, ואם לא, חצי עליי, חצי עליך, חצי עליי, חצי עליך. מה תאמר? הכל עליי, הכל עליי. אני לוקח את כולם עליי. למה? כוח מה הוא יכול לומר לו, אני לוקח? הקרבית נפשי קדמך. הרי אני הקרבתי את עצמי לפניך. אני הקרבתי את עצמי לפניך. פתחו ואמרו, זה המשך הפסוק. אז עכשיו, הפסוק אומר בישעיהו, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירן. אז אומרת הגמרא, כשישראל שומעים את התגובה הזאת של יצחק, מה הם אומרים? אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, כי אתה אבי, אתה אבא שלנו. למי הם אומרים אתה אבא שלנו? ליצחק. הוא זה שבא והגן עליהם. אתה השם אבינו גואלנו. אומרת הגמרא, כשיצחק שומע שמקלסים אותו, אומר, במקום לקלס אותי, תקלסו את הקדוש ברוך הוא. מה אתם מקלסים אותי? עד כאן הגמרא. אז טוב, בגמרא אז צריך לשים לב. קודם כל, כמו שאמרנו, לעתיד לבוא. אבל עוד נקודה. ואת זה הרב מסביר בפירוש שלו על הגמרא הזאת. מה באמת, מה הכוח של יצחק? ממה נובע הכוח של יצחק? וכאן הוא מסביר יסוד. מה פירוש מידת הדין, וכמו שאמרנו קודם, מה זה מידת הדין? מה זה מידת, יצחק הוא מידת הדין. מה זה מידת הדין? אומר הרב, הפירוש הוא כך. כמו שאמרנו, עלה במחשבה. יש עולם, יש ברצון, בתכנון האלוקי, יש מה שכביכול ריבונו של עולם רוצה ביסוד, מה שנמצא בשורש העליון של כל ההוויה, של כל המציאות. אז אני אקרא את זה בלשון שלו. ההכרה הפנימית במחשבתם של ישראל וסוד יצירתה העליונה של כנסת ישראל במציאותה הפנימית, שהיא חמדת כל העולמים, היא הפאר של כל ההוויה, שהיא עומדת למעלה מכל אפשרות של שינוי וירידה, תהפוכות וקלקולים. יש רצון עליון אלוקי בבריאת העולם, שלמעשה מושתת באופן בסיסי על העובדה הזאת שיש פה עם מיוחד. והרצון הזה, או היצירה הזאת, היא עומדת ביסוד, והיא למעלה מכל אפשרות של שינוי וירידה, תהפוכות וקלקולים. זהו רז עליון, סוד, רז קודש, החקוק רק בסוד השם העליון. המושג חסד, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. המושג חסד הוא שייך במקום שיש בריאות, יש חסדים, כשיש למי להשפיע חסד. אברהם, אז יש מציאויות כאלה, אז החסד לאברהם זה אחרי שיש בריאה. התיתן אמת ליעקב, החיבור של מידת הדין עם מידת החסד שייכת לעולם אחרי שהוא כבר נברא.
אבל יש מה ששייך לעולם קודם שהוא נברא, לעלה במחשבה. זה בלתי גלוי, זה נעלם, כמו שהוא אומר כאן, זה רז, זה סוד. זה שייך ליצחק, את זה גם מגלה יצחק, וזה מה שהוא אומר לו. מה הוא עונה לקדוש ברוך הוא? התשובה הראשונה, בניך חטו. עד היום הם בניי, היום הם בניי, הם לא בניך? הרי הם בניך. בשעה שהקדימו נעשה לנשמע. מדוע? משום שבשעה שהקדימו נעשה לנשמע, העולם חזר, בשעת מתן תורה כידוע, העולם חזר למצב שלפני החטא של אדם הראשון. לעלה במחשבה. לעלה במחשבה. אז כשהם היו אז באותה מדרגה, אתה קראת להם בניי. בני בכורי ישראל, פתאום אתה קורא, אתה מגדיר, אתה קורא להם בנים שלי, בנים שלי. ומה הטענה למעשה? מה עומד ביסוד הטענה? מה שעומד ביסוד הטענה, כמו שהרב מסביר פה, היסוד הזה של המציאות, יסוד המציאות, הוא לא יכול להשתנות. הוא התשתית של כל מה שמתגלה במציאות. אז יש מידת הדין, היא נעלמת, היא לא גלויה, אבל היא היסוד. על גבה, אחרי שיש כבר בריאה, צריך, כדי שהעולם יתקיים, גם לשיתוף של מידת הרחמים. אבל יש מה שנקרא יסוד של כל המציאות. יצחק אבינו שייך ליסוד המציאות. יש הגילויים בפועל, זה שייך לאברהם אבינו, זה שייך ליעקב אבינו, אבל יצחק עומד ביסוד, היסוד הוא נעלם. כיוון שהיסוד הוא נעלם, גם כל התיאור של יצחק בתורה הוא באמת נעלם. התורה ממעטת. שאלנו, איך אפשר שהתורה תמעט? הרי זה שייך למעשה אבות סימן לבנים. המאמר הזה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא. לעתיד לבוא. מה שעומד ביסוד המציאות היום לא גלוי. היום נראה כאילו כמו שבאמת אברהם אבינו ויעקב אבינו הבינו. הם רואים את המציאות כמו שהיא, ימחו על קדושת שמך. אבל דווקא מי ששייך למידת הדין, מידת הדין זה היסוד, זה הנסתר, זה הנעלם, זה לא גלוי. דווקא מי ששייך למידת הדין, מי שמבקש איסורים, מה הכוונה מבקש איסורים? מבקש איסורים פירושו של דבר שהוא קשור ליסוד, לא למה שגלוי, למה שהוא בלתי גלוי, למה שהוא נעלם, למה שהוא נעלם. יצחק אבינו דווקא הוא יכול לגלות את הסוד. והסוד הזה, כמו שרומזת הגמרא, הוא סוד שלא מתגלה היום. אבל לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, זה יתגלה. ולכן יכול להיות שזוהי הסיבה שגם המעשה אבות סימן לבנים שדיבר עליהם הרמב"ן ביחס ליצחק, שייכים לבתי המקדש, לבית המקדש. בית המקדש זה ברמות מסוימות מגלה את מה לא גלוי לעין הרגילה, לעין השטחית, להשקפה הראשונה. זה עניינו של בית המקדש, וזה מה שאומר הרמב״ם בסופו של דבר, כי הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, זה בית המקדש השלישי. על כל פנים, לבוא ולשאול, על כל פנים, תשובה לשאלה, מדוע באמת התיאור של יצחק אבינו ממועט, משום שכל עניינו של יצחק אבינו, הוא